גיא, המהדורה המרכזית. עם איתי גדסי. הערב במהדורה המרכזית. עורכי דינו של ראש הממשלה נתניהו הגישו רשמית את בקשתו לפטור מהתייצבות לפתיחת משפטו ביום ראשון הקרוב. מוקדם יותר היום הודיעה פרקליטות המדינה כי היא מסרבת לבקשה לפטור את נתניהו מהתייצבות. פרקליטיו של נתניהו אמרו כי תגובת הפרקליטות באה לשרת את המסע התקשורתי להציג תמונה של ראש הממשלה נתניהו על ספסל הנאשמים כהמשך לקמפיין רק לא ביבי. משרד החינוך הודיע כי החל מיום ראשון הקרוב הוא יאפשר להפעיל את הצהרונים במתכונת של קבוצות מעורבות. שרת התחבורה הנכנסת מירי רגב הודיעה כי ממחר התחבורה הציבורית תפעל בשעות ה-C ללא מגבלת נוסעים. ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר ישראל כץ נפגשו היום כדי לדון במתווה היציאה ממשבר הקורונה, זאת לקראת הצגת המתווה הסופי של השר כץ. המהדורה המרכזית לערב יום שלישי. כאן בכל חי נודה לעורכת הראשית אסתי פלד, טכנאי השידור אורי כהן, אנחנו מתחילים. שוב שלום לכם וערב טוב, אנחנו פותחים את המהדורה המרכזית ואומרים ערב טוב לשניים. חבר הכנסת הנורווגי, יצחק פינדרוס, ערב טוב.
ערב טוב.
ומנכ״ל ש"ס, מנכ״ל רשת החינוך בני יוסף, חיים ביטון, ערב טוב.
ערב טוב איתי.
טוב, אנחנו נפתח איתך, יצחק פינדרוס, קודם כל החוק הנורווגי שהונח, אתה אופטימי?
נחיה ונראה, אני יודע, נראה בשבועות הקרובים, אם יעבור החוק, הוא יעבור, לא יעבור, לא יעבור, לא אופטימי ולא פסימי, מומטין.
לא יעבור, לא יעבור, זה נשמע כאילו אתה לא מתלהב לרוץ הכנסת. טוב, נדבר על זה אולי עוד מעט.
מה אתה רוצה, הוא כבר מזכ"ל, הוא כבר מזכ"ל, מה זה?
כרגע לא בחירות.
הבנתי, אתה אומר, יכול להיות שהתפקיד הזה הוא יותר טוב אפילו מלהיות חבר כנסת, לנהל את העשייה. טוב, חברים, בואו, אנחנו נתחיל עכשיו, יש לנו כמה נושאים על הפרק, אני רוצה להתחיל איתכם על פתיחת בתי הכנסת. יש התקפה מצד אנשים, גורמים חרדים, רבנים, אישי ציבור, בכלל מתפללים שפונים אלינו ולכולם, ומדברים על כך שלא ייתכן שאנחנו רואים תמונות שמגיעות אלינו מתל אביב, או מחופי הים, או מהקניונים, מי שראה את התורים לחנויות הבגדים או בכלל, וממש המונים של אנשים, אבל בתי כנסת הדבר הזה אסור. חיים ביטון, נתחיל איתך, מה אתה חושב על זה קודם כל, ברמה האישית?
קודם כל זה קונפליקט אדיר, בין הנושא הבריאותי, שכולנו דואגים לבריאות, ואני אומר לך יותר מזה, גם גדולי ישראל לא רגועים הנושא הבריאותי, אתה רואה שגם פתיחת בתי ספר, שהגם שהמערכות הכלליות אישרו כניסה ופתיחת בתי ספר, הרבנים שלנו זה לא פשוט עם ההחלטות האלה כן לפתוח או לא לפתוח, אבל זה אומר שיש נושא בריאותי שצריך לקחת אותו בחשבון, גדולי ישראל מתחבטים גם הם בעניין, אז זה צד אחד. הצד השני של הסיפור, באמת זה, הנושא של בתי הכנסת זה עניין מאוד מאוד רגיש לכל אחד ואחד מאיתנו. התרגלנו במשך שנים רבות, 3 פעמים ביום, להגיע לבית הכנסת, ופתאום במשך מעל חודשיים, אנשים בתחילה, בכלל לא מגיעים לבית הכנסת, מתפללים יחיד, אחר כך התרגלנו כבר לתפילות רחוב, אז זה מבין, זה לגיטימי שאנשים מסתכלים ואומרים למה אנחנו. אז זה באמת קונפליקט. אני אומר ש... בתפיסת עולם בכל אופן, זה נראה שהגיע הזמן, ואני מבין שיש דיונים, ויושב ראש התנועה הרב אריה דרעי אתמול התקן אותנו, וגם שלשום, שהיה דיון ביחד עם משרד הבריאות, על מתווה של פתיחת בתי הכנסת, זה צריך לעבור החלטת ממשלה, יש כזה מתווה כבר שזה מתקדם, אבל צריך לקחת דבר, עוד דבר אחד בחשבון, כשאומרים פתיחת בתי כנסת, בוא נגיד ככה, בוא נודה איתי, שהרבה מאוד בתי כנסת כבר מעצם זה שדיברו על זה, שהולכים לפתוח בתי כנסת, כבר נפתחו, כמעט נכון. בכל מקום ומקום. Okay. העניין הוא שהבעיה הגדולה והמפחידה זה השטיבלחים. כי בסך הכל בסוף, כשאתה אומר לפתוח, אתה לא תוכל להגיד זה כן וזה לא, וזה מלחיץ מאוד, ויכול להיות שזה הקונפליקטים. בסוף להיות בעמדה הזאת של להחליט, אני מדבר גם על גדולי ישראל, וגם על הפוליטיקאים שלנו שעושים בעבודת קודש בנושא הזה, להחליט אם לפתוח בתי כנסת או לא, אני לא הייתי רוצה להיות שם בחיים לקבל את ההחלטה הזאת.
יצחק פינדרוס, אתה עדיין מתפלל במנייני חצרות או מרפסות?
אני רוצה לומר לך ככה, הדבר הזה אני חושב שהוא חמור ביותר, ובאמת סיעת יהדות התורה כולה אתמול עשתה פנייה לראש הממשלה בעניין. משרד הבריאות כבר הכין מתווה לפני כמה ימים, וכמו שאמר, הפרסום ולא הפרסום. עכשיו, בכל שאר הנושאים, כשמשרד הבריאות הכין מתווה, אנחנו מכירים את זה, היו עושים ישיבות ממשלה בלילה, מאשרים את זה, והכל היה נגמר. עכשיו, אממה, כשהיה מדובר על פתיחת קניונים, או פתיחת שווקים, או פתיחת זה, אז בתוך שעתם, כשמשרד הבריאות הגיש המלצה, המל"ל הגיש המלצה, הכל הסתיים. פה יש מתווה, אני מסכים שפתיחה זה לא לפתוח את כל השטיבלחים, ובצפיפות, ובכללי, ושמירת הבריאות היא מחויבת. ואני גם אומר, מסכים עם חיים שיכול להיות שבאחר בבוקר, גם כשיחליטו, יהיו הוראות מגדולי ישראל על זהירות יתרה, כי אמרתי זה גם אצלך בשידור בעבר, אנחנו מקפידים על הכשרים בדץ ולא סומכים על הכשר של רבנות. אז גם פה יכול להיות שאנחנו נחמיר על עצמנו. אבל כמדינה לא יכול להיות, לא יכול להיות שהנושא הזה הוא נושא שלי 3 ימים עומדת המלצה, והממשלה לא מתכנסת. כשהיא יודעת לעשות את זה טלפונית בלילה, והיא יודעת לעשות את זה גם לפנות בוקר, וראינו ישיבות כאלה בשביל לפתוח או בשביל לסגור דברים מסוימים, וכשמגיע לנושא של בתי כנסת וישיבות, ואתה יודע, גם תחבורה ציבורית למגזר החרדי, שם פתאום גוררים רגליים, אנחנו עוד לא יודעים.
תגיד, יצחק, אני רוצה להצטרף למה שאתה אומר, ואני רוצה לבוא מהזווית, יכול להיות שהדברים שאמר השר ליצמן, על כך שיש מאבקים ועל כך שראש הממשלה לוקח את הגישה המחמירה שמציג לו משה בר סימן טוב, מנכ״ל משרד הבריאות. יכול להיות שזה באמת העניין. כאילו העניין שיש פה, הם אומרים, תשמע, ראינו הדבקות בבתי הכנסת. אנחנו חוששים, נכון לרגע זה, אנחנו נשאיר את זה לסוף התור.
אני אומר, צריך לעשות את זה בכללים. אני מדבר איתך אחרי הכללים. אנשי המקצוע, לא הפוליטיקאים. בסוף, אני הפוליטיקאים לא מאמין להם, בסדר? אני אומר לך, אנשי המקצוע של משרד הבריאות הכינו מתווה, המחמירים שליצמן מדבר עליהם, הכינו מתווה, המתווה קיים. לפני 3 ימים, כולנו יודעים זה, כולנו שמענו על זה, ראינו על זה, פורסם כבר שזה, ואז אומרים לך, תשמע, אבל זה עוד לא עבר החלטת ממשלה. אני לא ראיתי שזה קרה בשווקים, זה לא היה קורה במסעדות, זה לא היה קורה בסופרים, זה לא היה קורה בשום דבר. נתניהו עולה לשידור בשעה 8:30 בערב 8:45, אומר שהוא הולך על מתווה, ותוך שעתיים יש מתווה. אתה יודע, ההחלטה
של... הרב פינדרוס, שנייה, אני יוצר אותך. אני חושב שהמתווה הבכייני הזה, שאנחנו כאילו נמשכים לתוכו, אני חושב שזה לא בטוח במאת האחוזים, אני יודע שאגב, לא בכל כל דבר אנחנו... אני חושב שאני לא רוצה להיות בעמדת הממשלה, אני לא מגן על אף אחד, אני רק אומר שצריכים לקחת בחשבון, יש בוודאי דברים אחרים, אני לא מאמין, במיוחד בכוח היום שאנחנו נמצאים, לא מאמין שלא דנים בזה, כי זה קשור לחרדים, עם כל הכבוד, לא מאמין שדבר כזה.
גם מה שהרב ליצמן אמר, דרך אגב, הוא לא אמר שהצדים
של הממשלה
עומד, אני רוצה, אבל אני רוצה להגיד אחד הדברים שהוא אמר את זה כבר כמה פעמים, גם ברעיון וגם כשביקשו ממנו הסבר על מה שהוא אמר על הוויכוח עם בר סימן טוב. תיקח דוגמה, הנושא של הסגר על בני ברק. היה סגר גם בירושלים על שכונות. בסגר בירושלים על שכונות היה מאורגן, זה היה קשה. אין לי ספק שכל אחד שהיה בסגר היה לו קשה. אבל היה מאורגן, מחולק לפי שכונות, ידעו על מה הסגר, ידעו על מה. בבני ברק לא. התיישבו בקוקה קולה, התיישבו בג'בוטינסקי, סגרו את העיר ולתיוג גואל. הצורת התייחסות הזאת, אני לא מתעלם מזה.
לגבי המחר של בני ברק, אני עושה אותך, אני יודע שבני ברק, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך.
חיים, אני לא מתעלם.
רגע, יצחוק, יש לנו תמימות דעים כאן בנושא בני ברק, זה מאוד מעניין אותי.
לא, אני חושב שבנושא של בני ברק היה קל מאוד להחליט שכיוון שיש כזה דבר, או איזו תחושה שיש פה הדבקה, אני לא ברחתי מזה שיש איזה, הדביקו לנו סטיגמות, זה לא שאמרתי שאין דבר כזה, מכאן ולבוא ולהגיד כרגע, אני חושב, אוקיי, אני אומר דעתי, שהמתווה של הבתי כנסת מחכה באיזה פינה, בגלל שזה בית כנסת, וקצת זלזול בפוליטיקאים הבכירים שלנו, שיודעים את העבודה,
רגע, אבל
לא ידעו לאף אחד לישון על הנושא.
חיים, אבל אומר פינדרוס שאנשי המקצוע הכינו את התוכנית הזאת.
שוק מחנה יהודה התנהל ויכוח בין אנשי המקצוע לפוליטיקאים הלא חרדים, במקרה זה היה לראש עיריית תל אביב וראש עיריית ירושלים, התנהל ויכוח על פתיחת שוק מחנה יהודה. בשנייה שהדרג המקצועי הכין איזשהו מתווה, לא לקח כמה שעות והמתווה אושר. אין סיבה
בעולם. אבל אני מסכים איתך, רגע, אני, תשמע, עלו כל מיני ספקולציות שקשורים לכל מיני דברים אחרים שאני לא רוצה להעלות אותם פה, שלא יישמע שיש איזה, שאמרתי איזה משהו שהוא רשמי או משהו כזה. במציאות יש כל מיני שיקולים כאלה ואחרים, שאני לא יודע אותם ברמה הרשמית המדויקת, אבל אני תופס מזה, שלאור זאת שהרב אריה דרעי, שהוא בתוך הציר הזה בכל הכוח, וגם כל האחר, גם הרב ליצמן וכולם, לא היו נותנים לזה לגרר שלושה ימים. אני מרגיש בכל אופן, או חושב, או כמעט בטוח, שיש איזשהו משהו שהוא פחות יכול להיות מפורסם עכשיו לציבור. אז יגמר ביום יומיים הקרובים.
סידיית יהדות התורה כולה אתמול. וגם הרב ליצמן שישב שם והיה שר בריאות עד 24 שעות קודם והכיר את המתווה, כולם היו תמימי דעים על שלושת הדברים שאמרתי. אתה יודע, הדבר הזה, אני אתן דוגמה שעלה אתמול בסיעה שהוא כואב והוא בולט. כפרי הנוער עם הפנימיות נפתחו כבר. לישיבות קטנות לא נותנים שום פתרון עד הרגע. חדרי אוכל ופנימיות. כפרי הנוער, המקבילה שלה בכל המקומות נפתחו, עם כללים, עם הגבלות. למה ישיבות קטנות בכלל לא בדיון? לא בדיון,
זה נושא נוסף שצריכים לדבר עליו, ואני יכול להגיד לך זועק בצורה קשה לגבי, ואני אגיד לך, אם אני חושבים לנושא בתי הספר, אנחנו מסדרים, מנהלים כבר לאיתה את הלוז של ה...
לא, אני דווקא נהנה לשמוע אתכם, אני תוך כדי גם מקבל תובנות מהעניין הזה.
אז תשמע, לגבי הנושא של בתי הספר, שבנקודה הזאת, באמת אני קורא מכאן, בכל הכוח, בתור מנכ"ל רשת החינוך התורנית. אנחנו ברגע הראשון פתחנו, וגם בעידודו ותמיכתו של ראש התנועה, וכמובן גם של, אני מדבר כרגע ברמה הפוליטית, וגם ברמה הרבנית מצד מועצת חכמי התורה, ובראשם חכם שלום הכהן שליטה, שהיינו אצלם וקיימנו אתם דיון ארוך, וכמובן גם יושב ראש הנהלה הרב דוד יוסף שליטה. עם כל הקושי והכאב, אמרו, רבותיי, פותחים הכל. ואז היה איזשהו פרשנות משפטית, שישבנו עם המשפטנים שלנו להבין. משרד הבריאות כתב שיש אזורים אדומים, משרד החינוך כתב שיש אזורים מוגבלים, ואנחנו פרשנו את זה בדרך שלנו לכך שאפשר לפתוח בהכל, והוצאתי מכתב שכולם פותחים.
כי נכון לעכשיו, חיים ביטון, אין אזורים מוגבלים, הוסרו כל ההגבלות.
נכון, ואז קיבלנו מכתב, תשמע, המנהלים שאלו, אני עברתי אחד, אמרתי, רבותיי, אין עכשיו שום אזור מוגבל, מה שכתבו משרד הבריאות זה היה, ככה פרשנתי את זה משפטית, בבוקר כתבו משרד הבריאות, משרד החינוך חשמו אחריהם, אנחנו הולכים עם זה, ואז הוא ראה פלא, אחרי יום אחד, שאני פתחתי כבר את המוסדות, קבל מכתב במשרד החינוך, שהוא כותב לי רשימת המקומות שאסור לפתוח בתי ספר, כי הם היו בעבר מוגבלים. זה בוודאי ויכוחים, זה בנקודה הזאת אני מסכים. עוד פעם, אני לא חושב שאין יד קלה על ההדק בנושא של חרדים לא חרדים. אני לא חושב, ויכול להיות שיש לנו גם איזשהו אשמה בסיפור, אבל אני לא אמרתי...
איזה אשמה? איזה אשמה? חיים, לא הבנתי למה להאשים את הקורבן.
אני לא מדבר על בעיות בירוקרטיות, חיים, אני לא מדבר על בעיות בירוקרטיות, ומה מוגדר?
לא, לא בירוקרטי.
אני מדבר איתך על התייחסות. כשאני קם בבוקר לפני שבוע ורואה שלכל כפרי הנוער יש הסדר, כפרי נוער עם פנימיות וישיבות קטנות עם פנימיות, זה מקומם אותי. כשאני רואה תחבורה ציבורית לוקחים את קווי 402 ו-422 ומעבירים אותם ל-480, אני אומר יש פה משהו לקוי בהתייחסות בהמשך של אותה הסתה שהתנהלה לפני חודש. כשאני רואה, אני אומר שוב, את הנושאים הדתיים שהם לא שהם גוברים על פיקוח נפש, אבל יש להם, שבהחלטות יש להם יחס אחר באשר לשוק מחנה יהודה, אני רואה בזה המשך לאותה התנהלות.
אני נאלץ להסכים איתך לחלוטין.
ולכן יהדות התורה פנתה לראש הממשלה בעניין הזה, ואני חושב שאנחנו צריכים גם כלי התקשורת החרדים להרים כל צעקה בעניין הזה.
לא, אבל מה שאני הבנתי בחיים, שיש פה איזה משהו שאנחנו עדיין לא יודעים. זה מה שאני הבנתי בחיים.
אני על בתי כנסיות. אני דיברתי על בתי כנסיות, אני לא דיברתי כרגע על בשאר הדברים, אני מסכים ב-100% עם מר פינדרוס. יש פה ודאי תחושה כלשהי שמייצרים ומובילים מהלך, כאילו אנחנו מדביקים של הציבור, כמו תקופות אפלות בהיסטוריה. אין על זה ויכוח.
יפה, אז ההסתה פעלה. בסופו של דבר ההסתה פעלה, ועד היום היא עדיין גורמת לתוצאות בשטח.
אני רק מקווה, אני אומר לך שמה שאני מקווה, וזה נקודה אולי שהציבור עכשיו, אני אומר את זה באמת ממקום של אחריות, ואני דיברתי עם מנהלי המוסדות ברשת השם, כמעט 300 מוסדות, ועברתי אחד אחד, ואמרתי רבותיי, תיקחו בחשבון, ההתנהלות שלכם כרגע בתוך בתי הספר שלנו שנפתחו, שאם חס וחלילה חס ושלום, יהיה איזושהי התפרצות שתגיע מהאזור שלנו שוב, השם כבר יעזור, כבר לא נוכל להתמודד עם ההסתה הזאת לגמרי.
גם חילול השם נורא.
זה הנקודה שלנו. זה לא רק חילול השם, גם אחר כך כל מה שאמרנו עכשיו, ואנחנו מקטרים עכשיו בצדק, שעשו אותנו למדביקי האומה, אז זה כבר יפך להיות רשמי, זה פעם השנייה כבר לא יהיה מדבר.
חברים, נעמתם לי מאוד, מנכ"ל ש"ס חיים ביטון, מזכ"ל דגל התורה, חבר הכנסת לעתיד, יצחק פינדרוס, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה,
יום טוב.
ננסה אולי לקבל תשובה מבית המחוקקים, ואנחנו נאמר ערב טוב ליושב ראש סיעת ש"ס בכנסת, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי.
שלום וברכה וערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב. דיברנו כאן עכשיו חיים ביטון, יצחק פינדרוס. אני אומר לך את האמת, תשובה סופית לא קיבלתי. מה שאני הבנתי שההסתה כל כך חלחלה אל המנהיגים שלנו, שכבר יש תוכנית שאותה הציג השר דרי, כאן בריאיון בקול חי, עד לרגע זה עדיין הממשלה לא אישרה את התוכנית הזאת. יש לך הסבר מדוע?
בוא נחלק את התשובה לשתי חלקים. זה שיש הסתה, זו עובדה. לצערנו הרב, יותר ויותר מתפרסמים מקרי אנטישמיות כאן ברחובות ירושלים וברחבי בכלל ארץ ישראל. סרטונים שאנחנו רגילים לראות אותם ממדינות מצרפת בכל מיני רובעים, או בארצות הברית בכל מיני מקומות, ולצערנו כאן בארץ. אתה רואה אדם, ניגש אדם חרדי ללא כל סיבה, יורק עליו ולוקח לו את הכובע ומשליך על הרצפה. יש התנהגות ברברית של
אני גם פרסמתי סרטון לפני כמה זמן של בחורה חרדית שהולכת ברמת גן, ובחורה אחרת עוצרת, יורקת עליה, ממשיכה הלאה.
זה חיתון שעיקה גלים בהחלט, אבל בואו נפה.
זה תוצאות ההסתה, פירות ההסתה.
זה תוצאות של ראש העיר של רמת גן, אף אחד לא יודע מה גרם למה, אבל ראש עיר שרוצה לבנות גדר בין עיר לעיר, שזה דבר שיכול להתפרש אצל רבים, כדבר שמסתכל על החרדים כמפיצי מחלות, זה יכול להיות שזה יגרום לאנשים לירוק על אנשים ברחובות, וקצורי אנשים שהיו בעבר שרים בממשלה, מטיחים בנו אשמות מאוד מאוד לא נכונות וקשות, ושלא היו מייזים לומר אותם על אף קבוצת קצה או קבוצה או שום קבוצה במדינת ישראל, ועלינו כן מעיזים לומר, אין ספק שזה מחלחל, וזה מחלחל על כולם, מהשואב המים ועד מי שיושב על השיבר הגדול ביותר. זאת אומרת, אין ספק, והתפקיד גם שלנו כמחוקקים, אבל לא רק של כל אחד וגם של כלי התקשורת, זה להוריד את מסע השנאה שמשתולל כאן כבר המון 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 זמן, ויש לו אשמים, ואנחנו גם יודעים מי הם. שזה אחד. דבר נוסף, נושא של הפתיחה, אנחנו באמת מחכים שגורמי המקצוע, אף אחד לא רוצה לקבל החלטה במקום אף אחד, במקום אף אדם אחר, מחכים שתתקבל ההחלטה, נקווה שהיא תגיע כמה שיותר מהר, ופה אנחנו כן נפנה לאנשים שלנו, לגבי בתי הכנסת,
לא,
הרבנים.
אבל רגע, אני לא מבין, למה כשרוצים לפתוח אולמות, כשרוצים לפתוח קניונים, כשרוצים לפתוח, הכל, למעשה היום הכל פתוח, זה קורה במהירות. למה בתי הכנסת תמיד מחכים לסוף? מה, ממתינים שמה, שהציבור החרדי יאבד את האמון באופן סופי בהתנהלות הזאת של, גם של הממשלה, גם של משרד הבריאות?
אגב, אני אומר לך עוד משהו, שאני גם פניתי על זה לשר הבריאות, שאני מרד לשלן, שאני לא בא אליו כעת בטענות בגלל שהוא חדש לתפקיד, וצריך לתת לו ימי חסד, כי הוא באמת איש שאני מאמין שיביא את המשרד למקומות טובים יותר, אבל כך את בעלי אולמות. הרי יש בעלי אולמות חרדים, חלק גדול מאוד מהחתונות החרדות, זה מיד אחרי שבועות. מי שיכול להסביר לי למה ממתינים שבועיים אחרי? יש מאות זוגות שרוצים להתחתן אחרי שבועות, למה לדחות את זה? אני גם אין לי תשובה לשאלה הזאת, אני גם לזה מחכה לתשובה. אבל בוא, אני חושב שלא צריך לשפוך מה שנקרא את העגלה ביחד עם את האמבטיה, ביחד עם התינוק. אנחנו באמת נחכים שתינתן לנו התשובות, ונקרא שתפתח בתי הכנסת כמה שיותר מהר.
אוקיי, טוב, זה בנושא בתי הכנסת. יש לנו עדכון מתי חוזרים למוסדות מוסדות החינוך במגזר החרדי?
כבר חלק כבר פתחו את הכיתות, ועוד מושלם. חלק עושים ככה ברוטציה, חלק חצי שבוע, חצי שבוע, חלק הבנים
יותר פעמות. אני לא יודע על מה מדובר, בבני ברק עדיין לא פתחו, לפחות
מה שאומר. נכון, נכון, תחומות, נכון. תראה, כל ההחלטה המשונה הזאת של האזורים האדומים, גם היא צריכה הסבר. הרי יש מעונות יום שילדים מגיעים משכונה אחרת, אז למה אתה נותן גזרה על כולם, ואם בכלל המקום היה אדום לפני שלושה שבועות, מה זה קשור לעכשיו? זו החלטה מאוד משונה, ואני מקווה שבאים הקרובים, אנחנו נמצא פתרונות לקלל, דרך חינוך.
חבר הכנסת הרב מיכאל מלכיאלי, יושב ראש סיעת ש"ס בכנסת, אני מאוד מודה לך. תודה.
שלום, שלום.
עכשיו נאמר ערב טוב לעורך הדין יוסף זינגר.
ערב טוב.
אתה ועורך הדין צבי זקס שיגרתם היום מכתב לשרי החינוך והבריאות וראש הממשלה בדרישה לפתוח מיידית את המוסדות של המגזר החרדי, ואם לא, אתם תעתרו לבגץ. תנמק לנו, קודם כל, הדרישה אני מבין שרוב מאזיננו, אני מניח, הוא כולם מסכימים איתם, מבינים אותה, אין שום סיבה שבמגזר אחד מוסדות החינוך יפעלו, במגזר החרדי הם לא יפעלו, זה אפשר לקרוא לזה אפליה אפילו. ודבר שני, האם קיבלתם איזושהי תגובה כבר במענה למכתב?
כן, אז כך, באמת בהמשך הדברים שנאמרו על ידך, ובטח ובטח על קודמיי שעלו לשידור, אפליה במלוא מובן המילה. זאת אומרת, לא יכול להיות מצב שהחינוך הכללי, החינוך הממלכתי, החינוך הממלכתי דתי, חוזר השגרה, ובעצם החינוך החרדי, טלאי על טלאי. או שיש כאלה מוסדות שמחליטים שהם פותחים, או שיש מוסדות שמחליטים שהם לא פותחים, אין הנחיה ברורה מה בעצם קורה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על זה, אפשר להסתכל על זה במובן של אפליה מצד אחד. מצד שני, ברמה המשפטית, מעבר לתחושה שלא נעים כי זה אפליה, אנחנו מסתכלים על זה ככללי מנהל תקינים. לא יכול להיות שיש משרד החינוך, שהוא אמון על כל החינוך במדינת ישראל, וישנו מוסד כזה או אחר שלא רוצים לפתוח. לא יכול להיות שכל אחד יוכל לעשות מה שהוא רוצה. הרי זה כספי ציבור, זה מוסד ציבור, הם צריכים לפתוח בדיוק, כמו שכל מוסד אחר,
לא רק מצד השוויון, אני חושב על זה יותר מזה, הרי הלחץ הגדול לפתיחת מוסדות החינוך במגזר הכללי, היה גם כדי להחזיר את המשק לפעולה, כי בסופו של דבר הורים שלא שולחים את ילדיהם, נאלצים להישאר בבית ולא לצאת לעבודה. אין שום הצדקה לפתוח את המשק ואת מוסדות החינוך בציבור הכללי, אבל לתקוע את המגזר החרדי, מה שנקרא במרכאות בבית, כי המוסדות החינוך לא פתוחים, דבר שגורם כמובן שאנשים לא יסתקרו, לא יוכלו לצאת לעבודה, ותגובות שרשרת נוספות.
חד משמעית, חד משמעית בהחלט, זה סיטואציה שלא יכולה לעלות על הדעת, בטח ובטח, כשיש לך ארגונים, אני מתנצל, מגזרים אחרים שכן, שכבר חזרו למשק, שכבר חזרו לעבודה, ובעצם קופים עכשיו, אם לא על כל הציבור החרדי, כמעט על כולו, בעצם עכשיו לא, תישארו בבית. לא רוצים פעם אחד לגעת בפח שמן התור, מבקשים סך הכל לחזור לשגרה, לא חדש ימינו כקדם, רק רוצים פה טרום קורונה. אני חושב שזה לא בקשה יותר מדי מסובכת וגדולה.
הבקשה הזאת מתבקשת ולגיטימית, ולכן שאלתי אותך האם קיבלת תגובה, כי למעשה התגובה היחידה שהם יכולים לשגר אליך זה לומר, אתם מדביקים, וזו הסיבה שאנחנו אצלכם משאירים את זה סגור.
זה נהדר, זה יכול להיות תגובה נהדרת, אבל כל זמן שיוכיחו שיש מפות, שיש מדידות, שיש בדיקות, שאכן באזורים מסוימים מדביקים, בבקשה, נסגור את האזור הזה. לא יכול להיות שכל הציבור יסבול. אין דבר כזה בכל הארץ. כמו שעכשיו שלא מזמן היה בעיה באיזשהו כפר בצפון אצל הערבים, אז החליטו לסגור את הכפר, אבל לא כל אזור הצפון היה צריך לסבול מזה. גם ככה, לא יעלה על הדעת שאם יש ריכוז מאוד גדול בהרנוב, אז שכונות אחרות שמרוחקות מהרנוב יסבלו מזה. אם בבני ברק יש שיעור תחלואה מאוד גבוה, למה בירושלים או באלעד יצטרכו לסבול מזה?
טוב, אנחנו נקווה שתצליחו בבקשתכם, ותעדכנו אותנו, כי בסופו של דבר, אתה יודע, כלל הציבור ניזוק מהעניין הזה כרגע.
חד משמעית, כלל הציבור ניזוק מזה, וכמובן, ככל ואנחנו לא נקבל תשובה, אנחנו כבר מכינים עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק, שיתפל בנושא בהקדם.
עורך הדין יוסף זינגר, תודה, ערב טוב.
ערב טוב.
תרסומות מיד שווים.
המהדורה המרכזית עם איתי גדסי. מיד נשוב.
פתוח ובטוח. קניון סנטר וואן מזמין אתכם לבוא ולהנות מחוויית קנייה נעימה ובטוחה. בהתאם להוראות משרד הבריאות, תוך שמירה על כללי הבטיחות בשבילכם. מחכים לכם בחנויות הקניון עם הטבות, מבצעים והרבה געגועים. פותחים קיץ בריא בקניון סנטר וואן, ירמיהו 43 ירושלים.
הזכויות שלכם לא בסגר. המומחים שלנו ממשיכים להיאבק עבור הזכויות המגיעות לכם. בביטוח לאומי, מס הכנסה ובחברות הביטוח. פגישות וליווי אישי על פי הנחיות משרד הבריאות. החברה המרכזית למימוש זכויות. קו חירום מורחב, כוכבית 500.
השירות הלא משפטי.
אופטיקה אלפרין, ניצחנו יחד בזכות חמת הקורונה. ועכשיו, מבצע עצמאות. 72% הנחה באופטיקה אלפרין על כל המשקפיים. כפוף לתנאי המבצע.
בת מלך. כשהכל סגור, אצלנו פתוח. סיוע לנשים במצוקה. הייעוץ ניתן על ידי מטפלות מנוסות ועורכות דין לענייני משפחה. בת מלך, את לא לבד. 1-800-292-333.
עוד לא התניידתם למסלול הכשר בגולן טלקום? אז איך תקבלו 5,000 דקות ב-16 שקלים ו-90 אגורות לחודש בלבד? כמו ששמעתם, 5,000 דקות ב-16 שקלים ו-90 אגורות לחודש בלבד. התניידו עוד היום בכוכבית 9958 או בנקודות המחירה. ההטבה למתניידים במסלול הכשר ל-6 חודשים. לאחר 6 חודשים, 2,500 דקות.
כשעם ישראל לומד תורה, כשתלמידי חכמים לומדים תורה, הקדוש ברוך הוא נותן להם חלק.
מקיימים את צוואתו של מרן, ארגון תכלית מזמין את כל בני הגילאים לפתוח את זמן קיץ בבית ולהצטרף למסגרת הלימוד הגדולה בעולם, לעילוי נשמת מורנו ורבנו, הראשון לציון הגאון הרב אליהו בקשי דרון, זכר צדיק לברכה. לומדים גמרא, משנה וכל מה שליבו חפץ, ומצטרפים להגרלות בשווי עשרות אלפי שקלים. להצטרפות ארגון תכלית, כוכבית 6031. הלימוד לרפואת חולי הקורונה בארץ ובעולם. ניתן למסור שמות לרפואה ולהקדשה, לעילוי נשמת יקיריכם עם אמירת קדיש. תכלית, לתת זה לקבל. מפעלי תורה וחסד.
על מה העולם עומד? על התורה, על העבודה וגמילות חסדים.
כוכבית 6031, זכותו תגן עלינו אמן.
אני צריך שתהיה לי השמחה, ובפרנסה תשרה הברכה. אני צריך נחת וגם בריאות מובטחת.
כשצריכים פשוט מבקשים. יום רביעי, חבב בייר, זה הזמן לבקש ולהתברך. כבר יותר מ-70 שנה, הצדיק רבי שלמה מזוויל מתחנן שיפתחו שערי שמיים עבורנו. מחייגים עכשיו לישיבתו של הצדיק. 1-800-35-35-60. ורואים בעזרת השם ישועות. 1-800-35-35-60.
חדשות JDN, הכי מעודכן, הכי מעניין, והיחיד שמאושר לגלישה בכל הסינונים.
חום אימים בחוץ, אלקטרה מנצח.
מזגן אלקטרה, עוצמתי יותר, חסכוני יותר, שקט יותר. אלקטרה מנצח.
באנו לעשות לכם שמח! מלון ציפורי בכינרת מזמין אתכם לחג שבועות מהאגדות, בהשתתפות הרב שמעון פרץ והרב חיים הורוויץ, בתוכניה משולבת שהיא מעין עולם הבא. ולא ויתרנו על ארוחות שף מפוארות בחדרי אוכל מפוצלים על פי הנחיות, חדרים מפנקים, תוכניות לילדים, תפילות מיוחדות ועוד. החדרים נחטפים. 053-623-6199, 053-623-6199.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם איתי גדסי.
עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לחבר הכנסת אופיר סופר מימינה.
שלום, ערב טוב.
התאקלמת כבר באופוזיציה?
לאט לאט, אתה יודע, באמת אין עדיין עבודה כרגע, אבל...
אתה יודע, כשאני חושב על זה, אני גם כתב כנסת, וכשהסתכלתי על רשימת הוועדות, כמעט לא ראיתי חברי כנסת מכחול לבן, כי כולם שרים בעצם, לא ראיתי כמעט חברי כנסת מהליכוד, כי עדיין לא מינו שם את ראשי הוועדות וחברי הוועדות, מה שאומר שאלף יהיה קשה מאוד לגייס רוב, אתה יודע, צריך רוב בסוף בהצבעות בוועדות, והעבודה של האופוזיציה תהיה הרבה יותר קלה לעשות שם כל מיני פיליבסטרים ודיונים, אתה יודע, ובכלל אולי אפילו לשנות כל מיני הצעות חוק.
וואלה, יפה שאתה כזה אופטימי, כיוון שאני פחות מנוסה בעבודת אופוזיציה, אז...
אז אתה מקבל טיפ, אתה אומר.
תן לי לומר, כן, שזה הניתוח, שהניתוח הוא נכון, אני כן יכול לומר, אבל שהקואליציה היא מורכבת. קואליציה היא מורכבת, יש בה הרבה ניגודי עניינים. איך אמר לי מישהו, היא מחוברת ברוק. אז כיוון שהיא מחוברת ב...
לא, מהצד השני, אבל אני רואה קצת קושי שאופיר סופר או סמוטריץ', אתה יודע, כתף לכתף, היום זה מרפק, בגלל הקורונה, ישבו עם אחמד טיבי ויזבק וליברמן, וילחמו עכשיו על אותם, אתה יודע, צריך לעשות איזשהו אולי...
האופוזיציה היא לא עובדת כחטיבה אורגנית, האופוזיציה עובדת בסופו של יום, אתה יודע, כל מפלגה עושה את שלה, ואיפה שאפשר לשתף פעולה בצורה עניינית, אז משתפים. אני מניח שאתה יודע, מי שהזכרת, אני לא רואה כל כך רואה שיתופי פעולה, להפך. אבל אני כן חושב שיהיה אפשר לייצר שיתופי פעולה פנים קואליציונים, כי אתה יודע, כי יש כאלה שיתמכו בריבונות, יש כאלה שלא יתמכו בריבונות.
אז זהו, עוד רגע זה השאלה הבאה שלי, אבל עוד שנייה, אתה אופטימי לגבי אפשרות?
גם בנושאים אחרים, סוגיות של דת ומדינה גם כן, יהיו כאלה שיתמכו ויהיו כאלה שלא יתמכו.
אז זהו, אז השאלה המתבקשת היא, האם אתם אופוזיציה ראש בקיר במרכאות, או שאתם אופוזיציה, אתה יודע, אבל יש עניינים שאתם תלכו כתף אל כתף, ואפילו תסתייעו באנשי הקואליציה, לצורך העניין אולי חרדים, אם זה עניין נושאי דת, או אנשי הליכוד אם זה נושאים של ריבונות, כמו שהזכרת, על מנת לקדם אותם כן, אבל במתכונת אולי יותר קשה מאשר המתכונת הרכה שהיא נמצאת בה היום.
אני חושב שככל שנשכיל, אז נהיה אופוזיציה יותר עניינית. ואני באמת מקווה שאחינו החרדים יצטרפו להצעותינו בנושא דת ומדינה.
אתה מאוכזב מההתנהלות של המפלגות החרדיות בסיפור שלכם? בעובדה שאולי הם לא לחצו יותר, למרות שהם שיגרו מכתבים, והבנתי שהיו שיחות וניסיונות לתווך בין ימינה לבין ראש הממשלה נתניהו, אבל בסופו של דבר אתם באופוזיציה.
אני היום הוצאתי 3 מכתבים, אני לא מזלזל בפעילותי הפרלמנטרית, אבל זה לא מספיק. זאת אומרת, בסוף התוצאה היא, זאת לא אותה התוצאה, אנחנו הלכנו כגוש, הדברים היו צריכים להיות כגוש. וזה לא קרה ברגע אחד שנוצר הנתק, אלא הנתק הוא היה, אתה יודע, המסע ומתן לא היה 24 שעות, זה היה חודש שלם של נתק. וחבל. ויותר נכון, מסע ומתן לא היה. אני אומר וחבל, ובסוף כשאני אמרתי את הביטוי הזה שהקואליציה מחוברת בעצם לא על ידי דבק אמיתי, אני חושב שזה ממחיש, יש שם ניגודי עניינים משמעותיים. עכשיו אנחנו ידענו שאנחנו הולכים לזה, הרי גם אנחנו רצינו להיות חלק מהקואליציה הזאת ומממשלת האחדות. אלא כיוון שהקואליציה הזאת היא מורכבת, לא רצינו להיות משקפים, רצינו להיות משפיעים, כדי שנוכל לאזן את הכוחות שכנגד. הייתה תחושה אבל שלא רצו אותנו שם.
השאלה זה מה מול מה, אתה יודע, בסופו של דבר, אופוזיציה זה כמעט אפס השפעה, למעט נאומים טובים, סרטונים ויראליים, דברים מהסוג הזה. ראיתי אפילו את הילד שקד מקודם במאהל בעלי האולמות. אז בסדר, זה יופי, אתה יודע, זה העבודה של אופוזיציה. אבל עדיין זה לא נותן כלום. השאלה האם יכול להיות שתצטרכו להתגמש בתנאים שלכם ולהיכנס תמורת השפעה, לא 100% ממה שדרשתם, תקבלו 70-80%.
כל, אני לא חושב שכרגע הכניסה עומדת על הפרק, וצריך להגיד שלפחות מצד הליכוד היא כנראה לא עמדה על הפרק בכלל. עכשיו, אני כן רוצה לומר שאתה יודע, אמרתי, אני לומד, אני נפגש עם אנשים, והבנתי שוואלה, יש דברים מעניינים שאפשר לעשות באופוזיציה בסיטואציות מסוימות. אני חושב שזו אחת מהן. ואנחנו נשתדל לעשות את זה בצורה הכי טובה שיש.
כשאתה רואה את הדיווח שבהסכמים הקואליציוניים בין הליכוד ליהדות התורה, ביקש יושב ראש דגל התורה משה גפני לשנות את הניסוח בנושא החלת הריבונות ולציין שזה יהיה מתואם עם ארצות הברית. למה זה מכעיס אותך?
והבנתי גם שפורוש גם כן קצת הכביד על המערכת הזה. ואני שואל ואני מנסה להיזכר באותו סרטון שהם פנו למצביעי חב"ד ודיברו על 3 הסלמויות. האם לזה הם התכוונו? כי אתה יודע מה, אני חושב שגם היו נאמני ארץ ישראל שהם לא אנשי חב"ד שהצביעו לג' הפעם, וכי הם באמת קנו את מה שהם מכרו עכשיו, עוד לא הספקנו להיכנס כאן לאיזה, עוד לא התחלנו, אני אומר, וכבר ראינו את ההפרה הבוטה של ההבטחה, וזה קצת מצער.
כלומר, הכוכבית הזאת, שהדבר יהיה בהסכמת ארצות הברית, אתה חושב שזה, מה, הונאת המצביעים?
שמעת את טראמפ מדבר, נכון?
אני שומע אותו מדי פעם, עכשיו על אותה תרופה שהוא לוקח.
זה התוכנית המאה. הוא דיבר בעצם גם על הכרה במדינה פלסטינית.
דבר שאתם מסרבים לו.
אז אני לא יודע מה הכוונה למדינת ארצות הברית, אני משער שיכול להיות שלזו הכוונה. זה מטריד אותי, ובגלל זה רצינו שנהיה משמעותיים בקואליציה, עם כוח שיכול להיות רלוונטי. אני חושב שיחד עם המפלגות החרדיות, ויחד לימין הליכוד, יכלנו לעשות את זה אחרת. אבל כנראה שהיה רצון שזה יקרה אחרת, וצריך לומר שזה לא בפעם הראשונה. זאת אומרת, האיחוד הלאומי, לפני, אני לא זוכר, מספר קדנציות, אנחנו זוכרים שאהוד ברק היה שר הביטחון, והאיחוד הלאומי נשאר בחוץ, כי יכול להיות שלא רצו ימין מובהק יותר במערכת. אתה יודע, האיחוד הלאומי פעם עשה בעיות קצת, להתגר את החרדים בסוגיית מקווה הכותל, אבל לא תמיד רוצים את האנשים שמאתגרים.
יכול להיות שהדבר הזה רק, אתה יודע, יחזק אתכם דווקא בציבור, העובדה שתהיו באופוזיציה ותוכלו לדבר בחופשיות יותר מאשר אנשים שנושאים איזושהי משרה מיניסטריאלית או תפקידים בכירים בקואליציה.
אנחנו אמרנו שאנחנו מעדיפים לעבוד, לא רק לדבר. לכן כן העדפנו להיות בקואליציה. אבל זה המצב כרגע,
טוב, מתי האיחוד המדובר במפלגת ימינה?
אנחנו צריכים, מה שנקרא, לתת לשקדי מרת קצת להסתדר, לראות שאנחנו...
אתה אומר, אנחנו רותמים את העגלה לפני הסוסים. טוב, עכשיו יהיה לכם מספיק זמן, אני חושב. לסיום, מילה אחת על בתי הכנסת, פשוט עסקנו בזה יותר מדי מקודם, אף פעם יותר מדי בנושא הזה, אבל אתה גם שיגרת מכתב לראש הממשלה. לך כן יש תשובה למה זה מתעכב, מה קורה?
לא, אני לא מצליח להבין למה, ואני בטוח שאף אחד לא דמיין שאנחנו נהיה בשבוע כזה של חמסין, ובשבת האחרונה נראה לי שאנשים מאוד מאוד סבלו, ואני חושב שצריך, גם אם החליטו אחרת, אז אנחנו נמצאים כל הזמן בהערכת מצב מתמדת, והגיע הזמן לפתוח את בתי הכנסת.
טוב, אנחנו כמובן...
כן, דיברתם על זה לפני.
אנחנו מצטרפים מכאן גם, ועסקנו בזה רבות. חבר הכנסת אופיר סופר מימינה, תודה לך, ערב טוב.
ערב טוב.
עכשיו נאמר ערב טוב לשר המשפטים לשעבר, משה ניסים.
שלום.
שר בממשלת האחדות זה היה, נכון?
לא קלטתי, מה אתה אומר?
שאלתי אם אתה היית שר משפטים גם בממשלת האחדות? בזמנו?
בוודאי.
אז הנה, תראה מי נמצא היום באותו תפקיד, אבי ניסנקורן, אולי תיתן לו איזה טיפ או שניים ככה לכניסתו לתפקיד.
אנחנו הקמנו ממשלת אחדות באווירה שונה לחלוטין, בתנאים שונים לחלוטין, וברוך השם, ממשלת האחדות ההיא פעלה כראוי, היו חילוקי דעות, אבל תמיד נמצא פתרון ראוי.
אתה נבחרת גם כמדומני לחבר הכנסת הצעיר ביותר אי פעם, נכון?
אני לא יכול להכחיש את מה שאתה אומר.
טוב, אז זה הזמן באמת לצלול קצת יותר לפרטים. אתה יודע, נכנס בסופו של דבר, נכנסו כאן המון המון שרים, שרים חדשים, ולכן שאלתי אותך בהתחלה על הטיפ, כי נכנסו כאן המון אנשים צעירים, רעננים, באו לעבוד, השאלה אם הם יודעים מה לעבוד. אתה יודע, נכנסים אנשים שאפילו חברי כנסת הם לא היו מספיק זמן כדי ללמוד
את זה. אני מאוד מבקש להבין מה קרה כאן. לא היה אפשר להקים ממשלה. אפשר היה להקים ממשלה בלי בחירות חדשות, רק אם היה אפשר להקים ממשלת אחדות. אבל מה קרה? הגוש של הליכוד היה 59 חברי כנסת. הגוש שגילה נכונות לממשלת אחדות ופילג את כחול לבן, היה, הוא בסך הכל 19 חברי כנסת. אי אפשר היה להקים את הממשלה הזאת בלי שני תנאים בהירים וחד משמעיים. א', רוטציה בראשות הממשלה, בשוויון בממשלה. זאת אומרת, 59 שווים 19. עכשיו, כמובן, כחול לבן נשארים ללא חברי כנסת. כמעט כולם, יש להם 18 מקומות בממשלה, כמו הגוש של הליכוד, והם נותרים כמעט ללא חברי כנסת.
נכון.
שניים או שלושה, או אפילו פחות מזה. עכשיו, ממשלה כזאת היא ממשלה שהיא איננה טבעית, איננה בדרך המלך, אלא היא מתמלאת עיוותים, קשיים ומכאובים. וזה מה שקרה כאן. לכן יש שרים שעוד לא שזפו את הצעד הראשון שלהם בכנסת, הם כבר שרים. עוד לא טעמו מה זה פרלמנט, עוד לא יודעים אפס קפה של הליכות הפרלמנט, הם כבר שרים. אתמול נולדו, היום שרים.
ולמה הדבר הזה יכול לגרום?
וגם זה אילץ את נתניהו, ואני לא שלם לגמרי, איך פרקו את המשרדים, איך בנו משרדים חדשים, מין שאינו במינו, למשל שר להשכלה גבוהה, ומים. יבוא מישהו ויסביר לי, הקשר ביניהם, אני יודע, אין שום קשר. בנו יצירות חדשות, לפעמים פגומות, לפעמים בלתי נסבלות, אבל צריך להבין שהיה מנוס מזה. בלי הבסיס של שוויון ורוטציה, הממשלה לא הייתה קמה. היינו הולכים למערכת בחירות רביעית, ומי יודע אם לא חמישית. לכן, אם מי שכבר נולדה אפשרות, נוצרה אפשרות להקים ממשלה, צריך לקבל את הדין עם חריקת שן.
כן, העובדה גם שלא רק הממשלה הזאת נבנתה בצורה הזאת, כי כמו שאתה אומר, לא היה הרבה אפשרויות, אלא גם היא תתנהל בצורה קצת שונה, כי ראש הממשלה, למשל, לא יכול לפטר שרים שעשו כל מיני דברים שהם, כן, שלא מסתדרים, כן. והוא מאוד מאוד מוגבל גם במרחב התמרון.
נולדו כמה הליכות או הלכות חדשות, שהן לא טבעיות ולא ראויות לחוקי יסוד, אבל לא הייתה ברירה. צריך להשלים עם זה, ורק מי ששולל בחירות רביעיות ויודע כמה זה עולה וכמה זה מזיק, רק אדם כזה יבין מדוע עלינו להשלים עם כמה תופעות שהן לא נסבלות.
טוב, הדברים אני חושב ברורים. בוא נדבר איזה מילה אחת ככה על היועץ המשפטי לממשלה. אתה היית בוועדת האיתור שמינתה את היועץ המשפטי לממשלה.
כן.
ותגיד, חשבת היום, אתה יודע, כשאתה קורא את הדיווחים ושומע כל מיני הדלפות על הקלטות מנדלבליט, ידעתם את הדברים האלה בזמנו?
אנחנו לא ידענו על הקלטת שמדברים עליה, דהי מנדלבליט אשכנזי, לא ידענו עליה, ובוודאי מזה משתמע שלא ידענו את תוכנה. זו הסיבה שלא היה...
כלומר, זה לא נשקל ממילא, אם לא ידעתם על העניין, אז זה לא נשקל ולא ידעתם שהיה שם דיבורים על סגירת התיק ועל כך ש...
היה משהו שידוע, גם היועץ המשפטי הקודם כתב על זה, ש... כאילו היה איזה שיג ושיח בין מנדלבליט לבין אשכנזי, אבל לא ידענו מה התוכן של השיג והשיח. לכן לא נמצא באותה שעה פגם כזה שישלול את האפשרות של בחירתו של מנדלבליט לכהונה של יועץ משפטי לממשלה.
והיום בדיעבד שאנחנו מקבלים כל מיני הדלפות, ואתה כשר משפטים עכשיו לשעבר, חושב שהעובדה שהקלטות האלה, ההקלטות הללו עדיין חסויות, היא דבר שאמור להיות בעייתי כשמדובר באדם נושא משרה בכיר?
אני אשיב לך. אני כדי לקבל, אני חושב שבכל עניין, בכל דבר, בכל נושא, צריכים להיות הגונים וישבים. קל וחומר בנושאים של חשש לפלילים מצד מאן דהוא, אם זה יועץ משפטי או כל אדם פשוט בישראל. צריכים בחרדת קודש, הייתי אומר, באימה וביראה, לטפל בנושאים. אני באותו זמן לא ידעתי על קלטת כלשהי. עכשיו אנחנו שומעים על קלטת. אני לא אוכל לחוות דעה היום מה המסקנות שלי מקלטת כזאת, כי כדי לקבל החלטה, אני צריך לראות במו עיניי את הקלטת ומה כתוב בה ומה נאמר בה, והאם יש בה שיג והשיח שהיה משהו שנראה כבלתי נסבל, כחמור, שצריך להביא, לגרום להביא אותנו למסקנות כאלה או אחרות. בלי שאני אראה וידע את מה שבדיוק היה שם, אין לי רשות אפילו לפסוק את פסוקי בעניין. אבל אני מסכים איתך, זה לא מתקבל על הדעת שמתפרסמים אצלנו סודות ביטחון מן המעלה הראשונה, ושכל כך הרבה דברים מתפרסמים, ומדברים על שקיפות. והנה יש נושא אחד ששומרים עליו מעל כל משמר, שחס ושלום לא ידלוף ולא יתפרסם, וזה הנושא של הקלטת הזאת. לפי דעתי, השקיפות שאנחנו מדברים עליה, והעניין שמציב סימני שאלה, מחייב לפרסם את הקלטת, כדי שנדע שמה אין בה דבר וחצי דבר שפוגם, ואולי שמה יש דברים פוגמים, ואז צריך אולי להסיק מסקנות, אבל בלי שיהיה פרסום, יהיה קשה, כי מה שמתפרסם בתקשורת, אולי זה נכון, אבל אי אפשר להישען על פרסום בתקשורת, כשאתה לא רואה במו עיניך ולא קורא את הקלטת. ולכן חובה מן המעלה הראשונה, לפרסם אותה.
כן, ולו בכדי להשיב את אמון הציבור.
גם ליועץ המשפטי, זה טוב לכולם, שבמקום לדבר וללחוש ולרחרח, עדיף שנדע את האמת לאשורה.
כן. טוב, לסיום, אומרים לי באוזנייה שלא רק שר המשפטים, אלא גם שר אוצר, וכשמונית, מתחת ביקורת על כך שמינו שר אוצר ללא ניסיון מספיק. אז
נכון.
עשית את זה גם בעצמך, אתה אומר, לא רק הביקורת היא מהיציע, אלא בעצם גם בזמן אמת.
אני אגיד לך, אתה מכיר את תהילים? יש שם זמור קוף למד א', במסגרת שיר המעלות. שיר המעלות לדוד. אדוני, לא רמה ליבי ולא גבו עיניי, ולא הילכתי בגדולות ונפלאות ממני. זה אני.
הדברים ברורים, אני חושב. שר המשפטים ושר האוצר לשעבר, משה ניסים, אני מאוד מודה לך, תודה.
כל טוב.
ערב טוב. הדברים ברורים, למנות שר, ללא ניסיון, בהחלט יכול לגרום לכל מיני תקלות, אולי מעובדה שיש עקומת למידה גם לאדם הכי מוכשר שנכנס איזשהו תפקיד בחברה, בעסק, בכל דבר, אפילו להיות רצף. ניקח כל אחד ממאזיננו או אותי וישים אותי להיות רצף, אני מניח שתיקח תקופה מסוימת עד שאני אוכל לרצף כראוי. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומיד נשוב.
המהדורה המרכזית עם איתי גדסי. מיד נשוב.
מאבק על נשמות בצל קורונה. עכשיו בתיבות הדואר חוברת הסיפורים של יד לאחים על המאבק העיקש מול המיסיון ועל פדיון שבויים ממדינות ערביות ומכפרים ערביים. לקבלת החוברת ישירות לביתכם חייגו כוכבית 9234, כוכבית 9234.
שלום לכל מי שהצליח להתחבר להרצאה, ותודה לנתיב על השירות המושלם.
רוצים להתחבר לאינטרנט מהיר וגם כשר? חייגו עכשיו לנתיב, וקבלו מגוון אפשרויות ללמידה וחיבור מרחוק לצורכי עבודה, בחשרות בית הדין של הרב ניסים קרליץ. למזמינים נתיב חודש ניסיון חינם, אז בחרו את הנתיב שלכם וצאו לדרך. חייגו עכשיו לנתיב, כוכבית 5365, כוכבית 5365.
בשבועות הקרוב יש עוד טעם לחגוג. מבצע, שניים ועוד אחד מתנה ממגוון מוצרי תנובה קולקשן או פיראוס אהוזים של תנובה. גם בשבועות. למאדרין יש תנובה. הזול מביניהם להשיג ברשתות הנבחרות. כפוף לתנאי המבצע.
לקוחות קניון רב שפע, שימו לב, חזרנו, ואתם מרוויחים בגדול.
התגעגעתם? גם אנחנו. כל המותגים השווים והמבצעים הכי משתלמים מחכים לכם עכשיו בקניון רב שפע. הקניון פתוח בהתאם להנחיות וכללי משרד הבריאות. רב שפע, הקניות הכי טובות.
מה יהיה על ילדינו אחרי שלא היו בתלמודי התורה ובתי הספר בעקבות נגיף הקורונה? כולנו זקוקים לישועה גדולה בשמירה על חינוך ילדינו. בערב ראש חודש סיוון, בשעת תפילת השלה הקדוש, בזמן המסוגל להצלחת ילדינו ובחג מתן תורה, יונח על שולחנם של גדולי וצדיקי הדור ספר החינוך, ובו כל שמות ילדי התורמים לקרן ההסעות, לתפילה שבעזרת השם לא תשכח התורה מזרנו, ושלא ישלטו בהם פגעי הרוחניים של נגיף הקורונה. התקשרו עכשיו והכניסו את שמות ילדיכם לספר החינוך. 1-750-66-22 1-750-66-22.
אמא טובה משקיעה בדור הבא. קולקציית נעלי הקיץ של פפאיה עכשיו בחנויות.
איזה חום, אה? עד שאני אסיים את הפרסומת, בבית תהיה נעים וקריר.
מזגן אלקטרה, עוצמתי יותר, חסכוני יותר, שקט יותר. אלקטרה מנצח.
פיצה פון, הוותיקה והטעימה בעיר, בחשרות המעודרת של הרב לנדה. ועכשיו במבצעים חמים במקום. להזמנות 03-574-6601. פיצה פון, איכות ושירות, זה אנחנו. 03-574-6601.
עם החזרה ההדרגתית לשגרה, התחבורה הציבורית משנה דרך. במיוחד בימים אלו שבהם אנחנו שומרים על הבריאות ושומרים מרחק, יש להצטייד לפני העלייה לאוטובוס בכרטיס רב-קו טעון. שימו לב, גם בנסיעות בין עירוניות, טעינת הכרטיס או תשלום במזומן לא יתאפשרו אצל הנהג. לפרטים על ההצטיידות בכרטיס או על הטעינה מראש, ייכנסו לאתר מידע לנוסע בתחבורה הציבורית או חייגו כוכבית 8787. הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, משרד התחבורה.
קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד בית של תורה. כוכבית 3118, כוכבית 3118.
כולם כבר יודעים שטורנדו סמארט הוא הטורנדו הכי שקט שיש. כמה שקט? ככה שקט.
סדרת טורנדו סמארט בטכנולוגיית SQ, המסקן הכי חדשני וחכם שיצרנו, עם וי-פיי מובנה לשליטה מרחוק ושבע שנות אחריות מלאה.
טורנדו, עכשיו הכל מושלם.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם איתי גדסי.
פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר, ערב טוב. קובי פינקלר?
כן איתי, אני שומע אותך.
ערב מצוין, היום אנחנו לא נדבר על רובים, טנקים ואקדחים, אלא על מתקפות סייבר ודיווח ב... איפה זה היה? בוושינגטון פוסט, אני רואה, כן, מדווח על כך שישראל קשורה להתקפת סייבר על נמל איראני.
אני אגיע.
תסביר לנו במה מדובר.
מדובר בתגובה למתקפה של האיראנים שהייתה לפני כשבועיים על מתקני המים של ישראל. בשקט בשקט ניסו לתקוף את כל המערכות של המוביל הארצי, מתקני ההתפלה, אותם מברזים שאתה פותר בבית ויכולים קצת להוסיף להם קלור, ואז אתה יודע את התוצאות. ישראל לא יכלה לשבת בשקט. כתוצאה מכך, ישראל, לפי הפרסומים הזרים, המקרה הזה של הוושינגטון פוסט, היא זו שעומדת מאחורי מתקפת סייבר מאוד קשה לנמל הגדול של בנדר אבאס באיראן, וזאת פעילות בהחלט מבורכת שישראל עשתה אותה.
עכשיו, ישראל מתאמצת, וגם איראן אגב, להכחיש את העובדה שהמדינות תקפו זו את זו, והן עדיין משתדלות להשאיר את הכל בזירת הסייבר, כלומר הכל ממוחשב. קובי? טוב. אז קובי כנראה נפל לנו מהקו. בכל מצב, התקפות הדדיות, מדינת ישראל מול איראן, כנקמה על כך ש... האקרים איראנים פרצו למערכות חלוקת המים בישראל, ישראל הפעילה את המחשבים, נתנה מתקפת סייבר מדויקת באיראן. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית, נודה לאסתי פלד ולאורי כהן, נשוב לכאן בשעה הבאה, יישארו איתנו.
המהדורה המרכזית עם איתי גדסי. מיד נשוב.